יום רביעי, פרשת אחרי מויס, 20 למ"ט 80. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם הדברים נפלאים שכתב הרב גנזה והרב וסר. מסכיים לשם ייחוד. כשנגיפה הקורונה הודעה שמור בדיסקרטיות, במבחינות שבמעבדת הנגיפים באבן הסינית, הרבה לפני שהסינים מגדו את התירוץ פרקי האשמה של הקורונה הגיעה מהטלף, התחיל להגיע נחות את רבנה של רייזמן שליטה, להעביר את השיעורים שלו לתירי המדע התורני בשיעור חי, בשידור חי. יודעים כל הרחבי העולם לא עוברים יום בלי לשמוע את רבנה שם, עם יחידי הדרשנים שמחדש וטובה מדי יום ביומו, שיעור חדש וחומר חדש מתוך מעיין שמימיו לא נגמרים. עד לגמי הקורונה, השיעור, הוא אומר, ואם אני לא יודע, מדבר ביותר משיעור יומי אחד, נמסר ברובם, במקהלות שומעים, בד בבד, מעבר בשידור, במראה ובאוימר. להמוני אמוני ים סגולו, בעידן הקורונה, השיעור ממשיך להמר, שידור החי רק עמוס עוד יותר, רק בית הכנסת שהשיעור נאמר בו, ריק ושומר. בימים האחרונים, נופף רמלה שמאמצע השיעור, מסכת דוד שחורה שבידיים, הוא רצה להדגיש, להפגים, הברקה רוחנית חשובה מאוד שקשורה לחמישת המסכות, כבר שלפני חודשיים היה נראה פורים מלמדי, פתאום הוא הפך לשגר אותו מיום. וכך הוא אמר, אדם יכול לגבוש את המסכה, כמית בסדר שמלומדו, תוך ידיעה ומחשבה, שעושה את זה, כי ככה אמרו, ככה צריך להתגונן מפני הנגיף. אבל מאידך הוא אומר, אדם יכול להרוויח התקרבות לדברו בשכר מצווה של דאורייתא, על ידי שליטון את המסכה בידיו, כאדם שנוטל עולה ואתרוג, ויגיד לשמיך עוד, השמיך עוד קוד שבריך הוא הרי נמקרה המתפסד שלי ונשמרתם אולי לנפשיתכם. עם הכוונה הזאת לחצות את פי וחותמו במסכה שבידו, והנה הוא הרוויח מצווה. לפני כחודשיים הוא ממשיך הרב גנזל, הוא אומר, הוא כתב, שלפני חודשיים כתבתי עירה נרחבת בגרעיון תורני על האדמור מתכונן גרצל, שתמיד היה מזהיר את כל הבאים משעריו לפני שהם קיימים מצווה מסוימת. גם את זה שהם קיימים על ידי דברים של חולין, חייבים לכוון לשמיתם מחוד. מיוחד להתייחס לדאורייתא, כך מזוכים לכוון את הלב לבוירה, ולזכר טוב, הצפו לנו לעולם כולו טוב. באותו נימה אומר הרב גנזל, אנחנו יכולים לאמץ את ההצעה החשובה של הרב רייזמן, כרגע נזכה לקיים מצוות ונשמרתם, ובכלל, כל ההרגשה, סביב חמישת המסכה תפנה לנו, שתפנה לנו לנשום יותר גרוע, תכנס את המשקפיים בעדים, מערפלי ראייה, לא נעלה כעס בלב, אלא שמחה, ומחל שריצון המצווה ומצווה לא אמית הזה נשמרתי. ואנחנו ממשיכים עם דברים נפלאים של הרב חיים ולדר. ראו פלוני שלמד תוירו, מה נעים מעשיו. פה ושם בשוליים אומר הרב ולדר, שומעים כיתורים, ביקורת עצמית. אנשים שלא מרוצים מהחברה שהם חיים בה, מצורת החיים, מהציבות, מהכלים. מה שנראה כבלגן, זה בעצם אומר, זה גם משהו טבעי, אפילו הדין, מה מצופה מבניין עם 200 ילדים. יש אנשים שאוהבים לקטר, להתבחן, ואנחנו בהחלט נפרגן להם את זה. אבל יש אנשים שבאמת מאמינים בזה. בשבילם הוא אומר, בשבילם ובשבילנו אני אביא כאן, בלי התערבות, מאמר שנכתב בעיתונות הכללית, על ידי עיתונאית חילונית לחלוטין, א' מלמד. כותבת דברים שידועים לרוב הקוראים, אבל תמיד הוא אומר, נעים לקבל ביקורת חיובית ממישהו שבא מבחוץ. הכותרת שלה זה בשכונה החרדית שלי, נעים השכנים, נעים באלף. היא כותבת ככה, הילדים של השכנים שלי אומרים תמיד שלום, לא חושבים שהם לבד בעולם. אני מתניידת עם הקל הליכה, ובעיני ההורים שלהם, די בכך, להעניק לי קדימות בתור בבנק, בדואר, בבית מרקחת. אם יש לסביבה כיסא פנוי, תמהרו להציע לי אותו, ואף שיקומו ממושבם לשמודי. ברוך באחר לי פעתי שכונה חרדית אישה במרכז הארץ, לא ידעתי שהשכונה חרדית שמצאתי בדירה נאה במחיר שכירות הגיוני, ונעים השכנים, נעים השכנים בעיניי נעים מאוד, בפני שהם נוהגים בדרך אחרת. ילדיהם אומרים לי שלום, ככה נפגשים בחצר הבית, אף אחד לא מרגיש בשעות הלילה, והחצר תתפלו ממש מטופחת. שלושה חודשים אני כאן, ולא שמעתי אפילו מאומה אלקטרונית אחת בשעות המנוחה או בשבת. בגינת המשחקים, אין בני נוער עם וודקות או נרגילות או שניהם. יש בכלל בני נוער, הם מגיעים כשמרתפים של הקטנים, כאילו זקוקים למשהו, יש אוזן קשבת ליד מלטפת שמונים את שירת הסירנה השגורה של הפעות הישראלי הממוצע. כמו זה בפשטות, דרך חרת. לא ידעתי שהשכונה החרדית שמצאתי בדירה נעה במחיר שירות מאוד הגיוני, כאילו אין בועת נדלן בעולם. פעם, לפני 40 שנה ויותר, עמדתי בספר השוכן ברחוב, בו אני מתגוררת, שעת, וזה בערך כמו שידעתי עליו. שיש בו תיכון חילוני אחד ובספר דתי אחד, וזהו, הייתה בזכרוני. בשנים הרחוקות ההם, השכונה הייתה יותר מעורבת, והיו בו יותר תושבים סוגי כיפות אצלי שאני רואה היום, כשהסוגים הולכים ומתמעטים לטובת חובשי המגוון. ונעים השכנים, מפני שהם נוהגים באותו שלב של גינונים, איסורים, היתרים, עיצובים, המאפיין תרבות מובחנת, הרמונית כלפי פנים ולא מתנגחת כלפי חוץ. בעברית, קוראים לזה בפשטות דרך חרת. ברור לי גם שהשכנה מלמטה לא תוכל לשתות קפה אצלי בבית. אני פגש לי יושב כך בעיר במקום שמקובל עליה. ודאי יהיה גם מקובל גם עליי, ויש מקומות כאלה, כשרים למהדרין זה נעים ביותר. אז מה אכפת לי? ברור לי שבסופר השכונתי מחירי הבשר והירקות בשנת שמיטה יקרים יותר מאשר בשכונות אחרות, אבל זה מתאזן עם הממתקים הגנריים והמבוקרים משפחות מוחות ילדים. ואגב שכשרות מודרת לא חלק מסדר היום שלי, הסופר המקומי דווקא כן. מקל ההליכה שלי מזמין הצעות לסד לסיוע שפותה לה לי בעולם בשכונות חילוניות. בעיני נלטתי להסביר לקופת במיוחד שאני צריכה עזרה באריזה, כי יש לי רק יד אחת תנויה. כמה פעמים שמעתי, זה לא בעיה שלי גברת, אתם לא רוצים לדעת. מעולם לא כאן, במקום שהשכונה החרדית והשכנים נעים. אז הם מקדים שלום לכל אדם, הם ילדים את ילדיהם, הם עושים את זה בטבעיות. מי נהיה לכם ההבדל המהותי ביותר בין חילוני ישראלי לבין גילו הדתי או החרדי? אלה האחרונים, יש לי התודעה של זולת. הם לא חושבים שעבד בעולם בשם מלכי העולם, מלכי העולם, והם לא צריכים תקני לי, ויושבם בעגלה של הסופר. בלי לדעת מי זה פרופסור וולידר או סופר נני, בסדריים הוא מסביר לנו הרבלדר, זה יוצא חינוך מהמדיה החילונית. יש להם גבולות מאוד ברורים בין עצמה לבין הזולת, הם לא נראים כמי שחושבים שהם מרכז היקום. הבדל מהותי אחר, אם תרצו, הוא בשפות החיבה שמאות מקטות כלפי עולליהם. מזה, מי גאון של אמא, מי נסיך, ומזה, צדיק של אמא. צדיק צריך להוכיח את עצמו המעשים. נסיך, ממש לא. הוא נולד כזה, מותר להתנהג בדיוק מה שהוא רוצה. וההורים, ההורים נתינים צייטניים במערכה, זורמים עם הילד. הבד עולה למקום תורה, לומדים הילדים מתעצמי הבוקר לתחנות תוצאה שיקחו את המרחק של עשרות קילומטרים, לפעמים לבית ספר הכי טוב, שהוריהם בחרו עבורם בקפידה, מתוך מחשבה שאין דבר חשוב יותר מחינוכם. בעצם המחשבה על סידור כזה, עוררת חלחלה אצל ההורה החילוני הממוצע, שרצה את בית ספר שלו ממש מתחת לבית. להמשיך לקטר על איכותו, בעודו מסתרב ליטול חלק במעורבות של ההורים הנדרשת. כאן מתרחש ההפך הגמור, הורים סומכים על בית הספר שבו בחרו, בדרך כלל הם לא טועים, מפני שהכל מרושת כפס מרכזיים משותפים. אצל החילונים, מספר העקרונות כמספר ההורים. ולכן אין למעשה בתי ספר אידיאולוגיים מובחנים זה מזה. כולם שוחרי טוב, אבל שותפי אלימות. כולם מדברים גבוהה גבוהה על החזון שלהם, אבל פורטים אותה למצחנה של מבחנים. כמי שלא פחדה מעולם מפני חרדים או בני אדם בכלל, אני פשוט נהנית לחיות כאן. וכן, גם אני מקדימה שלום לאנשי הבניין. גם אותי חינכו ככה, פעם, לפני שכולם חונו את כולם. דברים לפעמים של הרב ולדר בקפרסם במקדימה. ואנחנו ממשיכים, דקה מתוקה, דברים מרצים על הדפיים, כמה פרות היו לו לרב לוזר בן עזריה. הגמור שלנו, שבת דף נ"ד אומרת, לא יפרוסו של רב לוזר הייתה, אלא ששכי איתו הייתה, מתוך שלום מחבא, נקראת על שמו. בספר לקט אמרים הובא, שאחד מהשורים שהרב צדיק יודע ואומר שכתב, הוא הביא דברים שהוא שמע מהרב צדיק למרות שמזווין, על דברי הגמור שמסופר, דברים שהקראנו, שהפרה של רבי אלעזר בן עזריה הייתה יוצאת ברצה שבין קרנה של רבי אלעזר חכמים, ביקשו בגמרא בשביל פרה אחת הייתה לו, הרי היה 13,000 עגלים, היה רבי אלעזר בן עזר נותן מהעדר שלו, ורק בשביל מה יצא כל שנה? מה יצא בעינו? כששכנתה הייתה, מתוך שלא מיכל אומר שהגמרא נקראת על שמו. אז הוא הקשר מוח שזה, אמרו, גם אחרי הפירוט עדיין זה ביור, הרי סוף כל סוף, הפרה הזאת הייתה שלו, אז איך אפשר לקרוא, לכנות אותה על שמו רק בגלל שהוא לא מיכל? הוא מופרש ומטרס על פי דברי הירושלמי. הירושלמי פה, שרב לוזור שב על האבון הזה שהוא לא מיכל, והתענה כל כך עד שהשחירו השיניים מעצומות. יוצא של האבון הזה שהוא לא שם לב למחות בשכנתו, עשה תשובה באופן נורא כזה, אומר רב מוכשס וילר, הוא זכה בוודאי לעלייה נפלאה גדולה מאוד, על ידי תשובה גדולה על הפגם הזה. וגם ידוע שהצדק בתשובתו הוא עוסק בתיקון הכלל, כמו שמובן אצל משה רבי יונה שאמר מחן עינו, דלת כל ההבנות של בית ישראל בפגם דק שהוא מצא בעצמו, מכיוון שהוא השומר שלה, מכן הבין שבו תלויה אשמה. נמצא, אומר רב וילר, שבסופו של דבר זכר לא זו בנזר בעקיפין, על די תוצאות של הפגם לשלום אחד ושנתו, יותר מאשר זכה מכל אותם אלפים ורבות של פרות שהיו. כשבא לעולם העליון וראה גודל המדרגה, שזכה על ידי פרת שנתו שבעציה הוזקק לשוב, ולהגיע למדרגות רמות ונשגבות, אז נראה ונתגלה שאין לו אלא אותה פרה אחת בלבד. זו פרה של שנתו היא זאת שגרמה לו לכל הזכייה הזאת, ולכן קינו את החז"ל, פרתו שאינו חזור ומחזר. אנחנו ממשיכים דברים נמצאים של הרב דברסקי, שכתוב גם באמבסטר. איך נעבור את השנה, את ל"ג בעומר, בלי לירון? השבוע התקשר ידיד ותיק, גנח וקול, רב שמען, מה קרה רב שמען? שאלתי אותו. הוא המשיך רב שמען, ואז התחלתי לקלוט ש... אמנם הוא גם קוראים רב שמען, או שאולי לא. אולי קוראים לו ככה, אבל הוא מתכוון לרב שמען בר יוחאי, והקשר שלו, שהוא פוקד אותו הרבה פעמים, ועל זה בדיוק דובר לי בו בימים האלה. איך נעבור את ל"ג בעומר ללא נסיעה למירון? איך הילדים היקרים יוכלו לחוות יום קדוש כזה, כשכולם צפונים ומסוגרים בבתים, כמו שעדיין מסתמן באופק המורפא? איך עם, מה יהיה עם החלקת וכו'. הוא מבקש לה, ובסיום של התקשה, הוא מבקש להעלות רעיון עצום, אותו אגם מתוך סערת נפשה ומיה. כדרת השם הוא אומר, לא יצאים שאם לא ייתכנו שונים ברגע האחרון, אני תתת לערוך סעודת חג וליל ל"ג בעומר בסלון הבית, בהשתתפות המשפחה הגרעינית, לכבוד התן האלוהי כי רב שמען בר יוחאי. כולנו נלבש בגדי שבת ויום טוב. נערוך שולחן לתפארת עם מפת סחורה, עליה נסב לסעודה, של בשר ודגים, כל מיני מטעמים, לכבוד שמחת ההילולה. אחרי מעריב, לפני תפילת ערבית חגיגית, נדליק נרות שמן זית בבית, לכבוד התנא הקדוש, נשיר מזמר בר יוחאי, שר פיוטים כנהוג, נצא ברקידה של מצווה, סביב השולחן ערוך, ואחרי זה נערוך את הסעודה לכבוד התנא. אין ספק מפטיר רב שמען בלעתיד, זכותו של התנא הקדוש, תעמוד לנו, לכל מי שיעשה סעודה כיד המלך, כדת היום, בביתו, בקרב בני משפחתו, כי תרוס היוגים לנו, אמיר עשינינו, והוא ים לצטוב בעדינו. נסיים פה, ארצברתי ואבסטר, לא יכלנו, ואכלנו שלא לשתף את הקהל הקוראים, ברעיון הנפלא, ברעיון העצום הזה. אבל התכונן כבר מעכשיו ליום הגדול. כן, אז רמתה, יום שני, ועוד כמעט שבועיים. אפשר לקרוא להתחיל את הקניות, את העוד לא את הבשולים, את הקניות אפשר להתחיל. אנחנו משיכים רבותיי עם דף רעים בעל אוכל. אנחנו אוחזים בשעה טובה בסימן סוף עין א'. חז"ל אסרו לאכול מצה בי"ד בניסן ערב פסח, כדי שיהיה עקר לאכילתה לשם מצווה. בליל הסדר, ויש אומרים שהאיסור הוא כבר בליל י"ד בניסן, ויש שנהגו שלא לאכול מצה מראש חודש ניסן. יש יחידים שנהגו להחמיר בכך כבר 30 יום לפני פסח, שהוא הזמן שבו מתחילים לשאול ולדרוש ולאכול בפסח. גם מצה שלא ניתן לקיים בעת מצוות אכילה של עצמת בליל הסדר, כל מצה שנאפתה שלא לשמה מצווה, אסור לאכול אותה. גם לעניין מצת חומץ שנמצאה בזמננו, אמרו פוסקי זמננו שאסור לאכולה בערב פסח, אבל מותר גם לנוהגים שלא לאכול מצה מראשו בשניסן, לאכול מצה הזו עד ליל י"ד. מצה שנאפתה כהלכתה ותכנו אותה, ולשו את הקמח המצה בשמן וביצים וכדומה, ואף הוא מן העוגה, אסור לאכול את העוגה בערב פסח, בגלל שבקמח המצה כשעצמו אפשר לקיים את מצוות אכילת מצה בליל הסדר. אבל מצה מבושלת, כגון כופתות למרק, נדלך, שעשויות מקמח מצה, אם מותר לאכול אותם בערב פסח עד שעה עשירית, שממנה והלאה, כבר אסור לאכול שום מאכל, שעשו מחמש מיני דגה, בגלל שלא ניתן לקיים בה את מצוות אכילת מצה, ויש עשרים. מצה מטוגנת, בזה שמחלוקת הפוסקים, אפשר לאכול בערב פסח, וראוי להחמיר. יש כאלה שנוהגים לא לאכול מרור בערב פסח, כדי שיאכלו את אותו מרור, שיאכלו אותו בסדר תאבון. כתבו הפוסקים שאין מקום למנהג הזה, כי המרור אמור לאכל כעינוי, לא כמאכל שתאבים לאכול אותו. אבל יש פרשו שכוונת הנוהגים כן אינה לתאבון של רצון לאכול, על חייבות המצווה שנגרמת מאכילה מאכל שיש קדוש. אותו דבר גם בעניין חרוסת. גם לא יש כאלה שנהגו לא לאכול אפילו את הפרות שמהם מכילים את החרוסת. על המגם על המנהג הזה כתוב הפוסקים שאין לו מקום, בגלל כן מזמור אכילת חרוסת, וכל מטרה רק לציבול המרור להפסיק את החריפות, ואדרבה, צריך לנער אותו מהמרור ולא לאכול כמות מהמרור. עד כאן מיני הדפיים בהלוכה שילמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. בערב פסח מצרה עד שעה עשרת, ואילך אסור לאכול כל מאפיין התבשיל שעשוי באחד מחמש פני דגן, אחרי שהוא מספיע וגורם להפרטת האמון בלילה. אכילת פירות וירקות, בשר ודגים ועצים, כל מאכל שלא מאכל שני דגן, מותרת בערב פסח במשך כל שעות היום, והוא צריך להימנע מאכילה מרובה שתגרום להפרטת את האמון בלילה. שתיית יין בכמות מועטה אסור בגלל שהיא מספיעה, וגורם להפרטת את האמון בלילה. בכמות מרובה מותר כמו שהיא מגבירה את התאבון. וזה תלוי בטבע של השותה עצמו, אין כמות השתייה תגרום להגברת התאבון או להפסקה. וכדרכן נפסיק מהם אחורה, נזכה בקצרה מה שלמדנו באותו יום, האם ניתן להכשיר כלי פלסטיק בעגלה? אז יש אומרים שאפשר להכשיר אותם בעגלה, גם מחמץ, גם מסורים אחרים. אבל אם כאן חושב שהתקלקלו, למשל בכלי פלסטיק קדימים, אין להכשיר אותם בעגלה, מחשש שלא ירתיחו את המים קרוי, יש המחמירים מעניין איסור חמץ, המקלים בנוגע לאיסורים אחרים, כגון בשר וחלב. יש מחמירים בנוגע לכל האיסורים, בגלל שהפלסטיק הוא חומר שהתחדש בדורות האחרונים, ולא התפרש דינו בדברי חז"ל ובפסקים. וממילא לא ידוע לנו אם העגלה מפליטה את האיסור שבלוע בו. אבל גם לדעת המחמירים, בגלל איסור בשר וחלב אפשר להקל בעגלה שלוש פעמים בכלי ראשון שעל גבי האש, וכן אם הכלי בלט האיסור רק בכלי שני, אפשר להכשיר אותו בעגלה. דף היום אותנו דבלי. אדם וסטוץ שמושכים מרכבה ביחד, האם צריך לשוש לכליים? כיצד למדנו מרב לוזר בן עזר למחות ברשעים, ואיך נעקד יצחק אבינו? לקח ולון סימנים, למד היום מסכת שבת, דף נ"ד. ולקראת סיום החפץ עם החיים, חפץ חיים יומי. בסעיף הימי כלל ה' בהלכות רכילות, החפץ חיים מעורר כמה נועלו הרבה מבני אדם שטבעם תמיד, ראש בחבריהם, מה דיבר פלוני יונתן. אפילו מדיעת הדבר הזה אין לחקים אליהם על האבא, כשהם לא רוצים לגלות מפצירים בהם. אומר, ומפצירים בהם עד שמגלים להם, מה דיברו עליהם, ויש בזה גנאי, מקבלים את זה כאמת, עד איזה סונים אותם. כותב כמה שזה חמור, שאפילו אם העם חבר מספר לו מעצום בלי שהוא ביקש, אפילו זה היה דבר שנוגע לאבא, היה אסור להאמין, רק לחוש, ואם זה לא נוגע, אסור אפילו לשמוע, על אחת כמה וכמה כשהוא מפציר בו, יכול להיות תאומחתי. אבל אמרו לגבי הצד המפציר, מה יעשה אותו חובר שנתון ללחץ? ודור מסוף המצטיינים מדברי חיים לאל, נקרא על א' סעיף חס. ולעינן מה להשיב עם שואלו, מה דיבר פלוני לדעותיו? הוא אומר, תלו, אם הוא יכולה, אם יש לו הצעה לענות טוב, שלא יש שקר גמור גם לרשולות, יעשה ככה. ואם הוא מבין שהוא לא יתקבל, מותר לו להגיד שקר גמור לפני השלום. אז אפילו שלכאורה עדיף לשתוק, הוא לא יגיד אפילו מקצת שקר, יש מי שבייר, שאם ישתוק אני אבין אשרי מזה. שפלוני דיבר עליו, זה רק התחילו, ולכן נותר לדבר ולשקר במוקצת מפני השם. בסיום רבותיי, חזקות יומית, והמעייני החיים הובא בשם הגאון רב חיים זייצ'ין, כאן תמידי החובץ חיים, שאמר, זקה זה מצווה שלא מציעה תמיד, כי אם אין אני, אם אני צדוק, אז יש הפסקות במצווה הזאת, אבל גמילת חסדים, מצווה שמקיפה את כל הערב וכל הלילה, היא מזמנת את כל האנשים שנפגש בהם, אפילו השירים, בין ביום, בין בלילה. ולאו דווקא באמון, אלא גם דיבורי כבוד בארץ. כל פעולה רבותה שאנחנו עושים למען הזולת, כאן מבני הבית, לכוון אנשים את החסד, מצוות האחת האחת כמושים. עד כאן דברנו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, אוכלות וגשמיות, בשורות טובות בכל כבשר.